דיברנו על רוב חוכמה ורוב ממון, שער הענווה. רוב חוכמה ורוב ממון הכפול בעולם הזה יהיה מחמת אחד משלושה דברים. כן, זה קשור לעניין של הרביעי, הענווה ניכרת באדם בשישה דברים, אמרנו. הענווה ניכרת בשישה דברים, הראשון, השני, השלישי, הרביעי. ברביעי ראינו אם הבורא הוא מיטיב לו באושר ובנים ונותן לו חוכמה, יוסיף ענווה ושפלות, ויכבד בני אדם ויטיב להם יותר מבתחילה. כמו אברהם שאמר וכולי. אז הוא מפרט לנו שיכול להיות שלוש אופני קבלה של ממון. שלוש אופנים יש, שלוש צורות קבלה שאדם מקבל את הממון. שלוש צורות השפעה שהממון משפיע על האדם. אחד זה כפי שאמרנו, רוב חוכמה ורוב ממון וכולי, שמביא את האדם לידי הודעה וענווה. פה עושה לנו איזשהו קצת הרחבה באופנים שונים שממון יכול להתקבל אצל האדם. שלוש מצבים נפשיים או מצבים מוסריים שממון יכול לגרום. מה זה? בסימן?
בסימן הטובה, כן.
סימן הטובה. היינו בסימן הטובה? סיימנו?
אני חושב שהיינו בנגיעות אחרונות בסימן הטובה.
אז בואו נקרא את סימן הטובה. רוב חוכמה ורוב ממון הכפול בעולם הזה יהיה מחמת אחד משלושה דברים. האחד לטובה מעת הקדוש ברוך הוא, השני לניסיון, והשלישי לנקמה. כלומר, הכל לפי המקבל. זה לא שמהשם תצא הרעות והטובות, הכל לפי המקבל. אבל שלושה אופנים, כמובן תלויים במדרגה המוסרית של האדם, בבחירה החופשית שלו, איך הוא יקבל את הממון. כן? וזה הסימנים שלהם, או השמות של המצבים האלה, לניסיון, כן? לטובה, לניסיון ולנקמה. מעניין. יש מצב שאושר וחוכמה מצויים אצל האדם, והדבר הזה, כן, הוא נקמה. מה זאת אומרת נקמה? בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. כן? נקמה, כלומר, זה מזיק לו. זה מזיק לו. אתה רוצה ללכת. אתה בבחירה החופשית שלך, אולי ניתן לו לפרט את זה, לא הגענו לנקמה עדיין. בוא נשאר בסימן שלה כרגע, הכל יתבהר במקומו. אז נראה. סימן הטובה, אם השיר הזה לא יעשה היזק, לשום אדם בממונו, או החכם לא יתחכם להרע לשום אדם בחוכמתו, אך זה, רק זה בחוכמתו וזה באושרו, מוסיפים עבודת הקוד הקדוש ברוך הוא לפי עניינם. זאת אומרת, פה הממון משמש ממש כלי, כן? לפי המדרגה המתוארת כאן, הממון משמש כלי להופעת רצון השם. כן? הממון לא לוקח, לא מפתח באדם שום מוטיבציה, שום התעוררות שהיא מחוץ לרצון השם. גם החוכמה וגם הממון, שני הכלים האלו, שני העוצמות, שני השפעים האלו, שהם באים בתחום הנפש של האדם, מה הם עושים? הם בונים לשם משכן. כן? כפי שאנחנו שמים לב, זה לא דבר פשוט. כן? ברגע שאדם נכנס שפע בגבולו, זה דבר שיכול ליצור בעיה. כל שפע שנכנס בגבולו של האדם, כמו שכתוב, אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר. כן? ברגע שהאדם הוא עשיר, זה כמו קופה של בשר. ואז הצד של הארי שבאנו יכול לנהום. איזה נהמה של גאווה, של עניו הפסיעות, של רדיפת מותרות. כן? אז תראו לכם קופה של בשר, חוכמה ואושר, והנה, לא רק שהארי לא נוהם, לא רק שהיצרים לא משתלהבים, אלא אדרבה, מי לוקח את השפע הזה אליו? הרצון הטוב. הרצון הטוב שבאדם לוקח את השפע, גם את שפע הממון וגם שפע החומה, כדי להיבנות. כדי להיבנות. זה נקרא לטובה. זה נקרא לטובה. את הכל ברא לכבודו. החוכמה והאושר משמשים לכבודו של השם. אך זה בחוכמתו וזה באושרו, מוסיפים עבודת הקדוש ברוך הוא לפי עניינם. מה שאין כן, כאשר האושר והממון משמשים להגדלה ולהגברה של מוטיבציות שליליות, כן? מוטיבציה שליליות, כמו להסתרר על בני אדם וכן הלאה, שאז באמת זה משמש להיזק, אז זה משמש, כן, לנזק, לדברים שליליים. לא, אז באמת החוכמה והאושר לטובה הם מעט הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסכים עם דעתו, זה נקרא לטובה, שהוא מכוון, כן, בשימוש שהוא משתמש בחוכמה ובאושר, הוא מכוון לדעת השם. זאת אומרת, זה נקרא שזה לטובה מעט השם יתברך. כלומר, הטוב האלוקי מתגלה, הטוב, כן, מה שנקרא יפק רצון מהשם. הוא מפיק רצון מהשם על ידי התנהגותו, מסכימה הדעת העליונה איתו. ישר כוחך ששיברת. כלומר, האדם מחכה כביכול, כן, מה זה מחכה? הולך בדרכי השם בעזרת החוכמה והאושר. זה נקרא לטובה מעט השם יתברך. אז יש הסכמה והתאמה מוחלטת בין התנהגותו של האדם לבין רצונו של השם. זה נקרא לטובה. וסימן הניסיון הוא שהיה בעל הממון תרוד על שמירת ממונו. תרוד על שמירת ממונו. כלומר, יחסו לממון הוא יחס בהול. יחסו לממון הוא יחס חרדתי. לא מדובר כאן עדיין שהוא משתמש בממון כדי להרע לבני אדם. הוא לא בונה בזה קור גרעיני. הוא לא קונה בזה נשק כדי לפגוע בחברו. הוא לא משתמש בממון הזה בשביל מטרות שליליות לעת עתה. שימו לב. אבל היחס שלו, הנפשי לממון, הוא יחס מורכב ובעייתי. הוא תרוד בשמירת הממון. כלומר, זה ניצנים ראשונים של יחס תאווני לממון. התרדה הזו היא מורה על כיוון בעייתי, לכן זה נקרא ניסיון. הוא עומד פה במצב של שקול לכאן ולכאן. יש לטובה שזה מוכרע לכיוון הטוב, יש ניסיון שזה באמצע, הוא תרוד בשמירת הממון, רואים שבתוך נפשו יש התרוצצות של נטיות, כן? התרדה הזו מבשרת שיש פה חלילה תחילת הטיה לכיוון השלילי, אבל עדיין זה לא הלך לשם. זה עדיין שקול. זה עדיין קונפליקט פנימי, הדבר עוד לא מוכרע. הוא תרוד בשמירת הממון, זה נכון? אי אפשר להכחיש שהמציאות של הממון, הצורך בממון, הדאגה, ההסתמכות על הממון, גורמת לו תרדה, זה נכון? אבל עוד חזון למועד. יש עוד זמן. לא ברור מה יקרה פה. אבל יש פה כבר סימנים לא טובים, לכן זה נקרא ניסיון. כן. כי לי הכסף ולי הזהב, נאום השם.
והקדוש ברוך הוא נתן לך להשתמש בו, וזה, בן אדם שמצליח להגיע למצב שמפנים את זה,
נפלא.
אז אין לו כאילו מה להילחץ, כאילו, אז אני בא, אני עושה את מה שאני עושה, מה שאני יכול, שמה להילחץ יותר.
הוא לא תרוד בשמירת, הוא לא תרוד, צריך להבין את התרדה הזו, זה באמת צריך להיכנס פה לעומק ולהבין מה סיבת התרדה. אבל אתה צודק, אתה צודק, בוא נשאיר את זה כרגע, התשובה היא כן, נכון, נכון. אולי ניכנס פנימה, עוד ננסה להבין מה הסיבה שאדם תרוד על ממונו, אולי נראה, נתחיל להתגלגל פה עם הפסקה הזו, ונראה, אולי נגיע גם לשם. זה דבר כשלעצמו מרתק, להבין מה הסיבה שאדם תרוד כל כך על ממונו. כן. אחד הסיבות זה, רק כבר רמזתי על זה, כלומר שהוא נשען יותר מדי על הכסף. כלומר, ברגע שאדם לא מכיר את יסודות הקיום של המציאות האמיתיים, אז הוא נשען על יסוד אחד. כשאדם חושב שהכסף הוא יסוד הקיום, אז הוא מאוד תרוד על שמירת ממונו. כן? זאת אומרת, התרדה מורה על כך שאדם סומך על דבר שאין לסמוך עליו, לכן הוא תרוד. ברגע שאדם סומך על הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות תרוד. בכלל לא צריך להיות תרוד, כן? לא צריך להיות תרוד מכיוון שיסודות הקיום בעיניו זה הכוח המתמיד של הקדוש ברוך הוא, כן? אבל התרדה מורה על חוסר ביטחון. התרדה מורה על כך שאדם סומך על משהו שהוא משענת קנה רצוץ, לכן הוא תרוד, כן? זה דבר שאין לסמוך עליו, דבר שאין ביכולתו להביא לאדם את הביטחון בחייו. לכן הוא כל כך תרוד. כן? זה אחת הסיבות של התרדה. זה אחת הסיבות של התרדה. התרדה מורה על איזשהו, כן? על איזשהו, איזשהו חיפוש, כן? או הרגשה אינטואיטיבית שהדבר, כן? שהדבר שבו עליו אני רוצה להישען הוא חלש. לכן אני תרוד, כאילו על ידי התרדה אני יותר יהיה אחוז בו. הנה, אם יהיה לי יותר, אני יותר, כן? אבל התרדה עצמה מראה, כן? שבעצם אתה לא סומך על הדבר הזה. הדבר הזה לא יכול לתת לך את הביטחון הגמור. לכן אתה כך בהול. אבל כשמסתמכים על השם, הדבר הזה יוצר שלווה. האדם הוא לא תרוד, כן? הוא לא תרוד. לא עליך מחר לגמור. יש שותף בחיים שלך, ריבונו של עולם. כן? השותפות האמיצה הזו, היא בעצם אומרת לאדם, אתה מסוגל עד גבול מסוים. מעבר לזה, יש לך שותף נאמן. תעשה מה שצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. זה קודם כל להיות תרוד. תרוד זה בכל מקרה זה לא טוב. להיות תרוד בכל מקרה זה לא טוב. להיות תרוד, במובן, כן? במובן הבסיסי של המילה תרוד. מה זה תרוד? תרוד זה אדם שכאשר הוא דואג על דבר מסוים, הוא תרוד ומסולק מכל שאר הדברים. אדם תרוד הוא אדם שהוא אסור, קשור, הוא אסור באיזה צורך מסוים, באופן שהוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר. זה נקרא תרוד. מה שנקרא נטרד מן העולם. נטרד זה נסתלק. תרוד זה אדם מסולק. ברגע שהוא תרוד, הוא מסתלק מכל דבר אחר. אדם תרוד בממונו, זה אדם שהוא עצוב, אדם שהוא עצבני, אדם שיכול בדרך לממון לרמוס הרבה אנשים. זה נקרא תרוד. אבל לא כך פותרים. לא פותרים בעיה ביצירת בעיה לאנשים אחרים או לעצמך. כן? אדם תרוד הוא אדם שמפר את כל שיווי המשקל וכל האיזונים הדקים של החיים. אדם תרוד הוא אדם שלא אוכל ולא ישן ולא מתנהג בדרך ארץ כלפי הבריאות. הוא כל כך מוטרד. זאת אומרת, אין לו בחיים חוץ מהדבר הזה שאותו הוא רוצה. הוא מצייר לו את האושר שלו רק בזה. לכן הוא תרוד. כל כולו מסולק ופונה רק לדבר הזה. לא יכול להתעורר או לא יכול, באותו הזמן שהוא רודף אחרי הממון, אין מקום לשום צורך אחר. כל הצרכים נדחים מפני הצורך הזה. זה נקרא, זה סימן של תרדה. זה סימן של שענות יתר על הממון. התרדה היא מורה כאילו אדם אומר, אין לי בעולמי אלא ממון. כל שאר הדברים כקליפת השום, כל מה שיעמוד בדרכי בדרך לממון, הוא לא נחשב. כלא נחשב. אני רשאי לרמוס אותו? אני רשאי להילחם בו? בטלים המון ערכים, המון ערכים בטלים, כי מה חשוב יותר מן הממון? אין דבר יותר חשוב לממון. סימן התרדה הזה הוא סימן מובהק של תחילת הפרת האיזון בין הערכים כולם, הפרת איזון בתוך הנפש, זה סימן שאני בניסיון. זה סימן מסוכן. זה סימן שאדם צריך להדליק מנורות אדומות, שעת חירום, ולגייס כוחות גדולים מאוד, כדי להכריע את הניסיון לצד החיובי. ניסיון.
אבל כשאדם באמת תרוד, קשה לו מאוד יום הדעת, מה זה הצד החיובי? כי
הוא בעצם הוא מסכומה, אפשר לקרוא לזה, שהוא לא קשור להחלטות שלו, כמו שאמרנו, הוא חסך, הוא לא חסך שיווי משקל. הוא לא יודע לאיזה כיוון להחליט. יכול להיות שבשבילו זה יראה טוב כרגע, אבל זה בעצם רע לאחרים. וכל מה שהוא רואה כרגע זה טוב העצמי שלו, כי הוא תרוד. זה מכביד על המחשבה. התרדה היא מכבידה על המחשבה, זה נכון, אבל היא לא מונעת לחלוטין. היא לא מונעת לחלוטין, כן? היא לא מונעת. זה ניסיון קשה, בקיצור. אתה זוכר אדם שנוסע ברכב, פתאום אחד הגלגלים מתפוצץ, והוא נמצא בירידה. זה אדם שנמצא בניסיון. זה ניסיון. יש פה מציאות מורכבת. הוא בירידה, הגלגל הקדמי התפוצץ, לא אחורי, אם היה אחורי מילא, כן? הגלגל הקדמי. נגיד אחורי, כן? אולי קדמי זה כבר לא ניסיון, זה כבר נקמה, חס ושלום. אבל גלגל אחורי, כן? האחורי, נגיד שמאלי אפילו, בסדר. כן? על אחורי, זה ניסיון. עכשיו זה תלוי בתמרון שלך, זה תלוי, כן? במידת יישוב הדעת שלך, תושייה שלך, כן? פעולה זריזה, מחושבת, נכונה. זה ניסיון, ניסיון. אתה רוצה לשאול מה הסיכויים שאדם יצא מניסיון כזה, שהוא תרוד בממונו? בסדר, זו שאלה, אבל זה ניסיון עדיין. וסימן הניסיון הוא שהיה, כגון שהיה, בעל הממון תרוד על שמירת ממונו, ויראה שם יפסיד ממונו, ואינו נהנה לפי הממון לשלוט בו ולאכול ממנו, וגם אינו מרע לאדם באושרו. כלומר, לא זה כלומר, אינו מרה, כלומר, אינו נהנה, אמנם לפי הממון לשלוט בו ולאכול ממנו. כלומר, אצלו החרדה היא עד מידה כזו שהוא שומר את הלחם מתחת לכרית, הוא אפילו לא אוכל אותו, כי הוא חושש ממצב של חסרון. שימו לב לתרדת הממון, לאן היא מביאה את האדם, למצב שהוא חושש מחסרון עד כדי כך שאפילו מה שיש לו, הוא לא משתמש. כי אחרת הוא יגיע למצב של חסרון עוד פעם. כן? תחושה של חסרון היא תחושה שמפקפקת את יסודות קיומו, כן? עד כדי כך, אבל מצד שני אינו מרע לאנשים בממונו. זאת אומרת שבתוך הנפש הזו אנחנו מוצאים בהחלט, כן? פה בעצם מתאר לנו מצב של קונפליקט והתרוצצות פנימית בין שתי נטיות. מצד אחד, חמדת הממון או תרדת הממון מורה על כך שהוא חסר ביטחון, ותחושת חסרון הוא דבר שהוא לא יכול להכיל. מצד שני, הוא לא מרע לאנשים. זאת אומרת, הוא גם מוסרי. הוא גם מוסרי. זאת אומרת, זה שיש בתוכו שתי נטיות, אחת שלילית ואחת חיובית, זה בעצמו יוצר את הניסיון. יש לו עדיין הגנה. עדיין אין חבלה חמורה בשכבת האוזון המוסרית שלו, כי אם באמת שכבת האוזון הזו הייתה נפגמת לגמרי, הוא גם היה מרע לאנשים בממונו. הוא היה עשוי להרע לאנשים בממונו. כן? אבל פה יש איזון עדיק, עדין מאוד, שיכול להתפוצץ, יכול להתפוצץ. אבל כרגע זה ניסיון.
כן?
יש לו כסף, יש לו 200 שקל, אתה לא יכול לקנות לחמנייה? הוא לא רוצה אפילו לקנות לחמנייה. למה? כי יחסר לו אחרי זה 10 שקלים. כדי לא להוציא את הכסף, הוא מוכן להיות רעב. עד כדי כך. הוא מוכן להיות רעב כדי לא להוציא כסף. מצב לא סימפטי. לשלוט בו כוונה להנות ממנו. יש לך כסף, תהנה ממנו. מה אתה שומר ושומר? מה אתה שוכב על הדינרים? מה אתה אכבר? כן, כך כתוב. אכברי, שכבי הדינרי, כן? שוכב על הדינרים. כן? שוכב עליהם, מגן עליהם. יש לו חשש גדול מחסרון. זאת אומרת, זה דוגמה מובהקת למיעוט ביטחון בשם יתברך. כי הקדוש ברוך הוא נותן לפי ההוצאות, מסביע לכל חי רצון. אתה מוציא ואתה מקבל לפי מה שאתה צריך. אבל פה בגלל מיעוט הביטחון בשם יתברך, הוא גם מגיע לתרדת ממון, וגם מגיע למצב שהוא לא יכול להוציא כסף. כן? כי הוא לא מאמין בסירקולציה הזו. אתה מוציא ומקבל, מוציא ומקבל, מוציא ומקבל. הוא לא מאמין בזה. יש לו קושי, כן? להאמין בחשבון הזה, כן? אז הוא לא מוציא. מה שבטוח, לא נוציא. מי יודע אם זה יחזור לי? לא נוציא. נשמור לזה. הוא מוציא בקושי רע, וגם שהוא מוציא לדברים הכרחיים מאוד מאוד, הוא מנסה להשיג את זה בזול, ומתווכח ומתמקח על כל סחורה, אולי שקל פחות, אולי אגורה פחות, כמה שיותר. בסוף שהוא מוציא את זה, הוא מושך בקושי רע, ונותן את השקל, נו, כך. בסדר. בכאב גדול, כאב גדול. פה לא ניכנס כרגע למושגים האלה, כן? כי זה מצריך אותנו לפתוח עולם מושגים חדש, אני לא רוצה להיכנס לראש. הלוואי שנבין מה שאנחנו אומרים פה. אז אני חילה, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, כי זה מצריך אותנו גם לפתוח שם את המשנה, לראות בדיוק מה כתוב שמה. אני כרגע לא זוכר גם את הדברים. אז לא ניכנס לזה כרגע. כן. כן.
אותו דבר,
שאתה
נפלים, אין לו כסף. כן. גם קשה לו לתת. הוא לא מזיק מזה לך אחרת, הוא בעצם לא יכול לעשות את זה. הוא בעצם לא יכול ליהנות מזה, כי אין לו את הכסף ליהנות מזה.
אז מה השאלה? לגבי אדם כזה?
הוא נמצא בניסיון. שזה בעצם לא ניסיון, כי הוא גם ככה לא יכול לעשות את הכסף?
בסדר, אם אין לו, אז אין לו, תשמע. פה מדובר על אדם שיש לו. הוא תראו את השמירת ממונו. לא מדובר פה, זה פה בן אדם שמדובר עליו כאן, זה לא אדם שיש לו שקל אחד. יש לו הרבה ממון. יש לו הרבה ממון. והוא תרוד על שמירת ממונו. הוא עושה הגנות על גבי הגנות. כן? הגנות על גבי הגנות. שומר את זה בבנקים המעולים ביותר, בהבטחות ובביטוחים. כן? תרוד מאוד. וירא שם יפסיד ממונו. ואינו נהנה, ולכן אינו נהנה לפי הממון לשלוט בו ולאכול ממנו. כן? הוא יכול להיות לבוש בסמרטוטים בשעה שיש לו בבנק מיליון שקלים. כן? טוב, זה מצב מזו קצת לא רגיל אולי. כן? אנחנו לא כך מכירים שם אנשים דווקא שיש להם כסף, דווקא כן מוצאים וכן הלאה. אבל, כן? זה הכיוון פחות או יותר. אינו נהנה לפי הממון לשלוט בו ולאכול ממנו, וגם אינו מרע לאדם באושרו. לא מריע. לא, 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 לא עושה רע לאנשים. וגם לא התגאה. אך תורח תמיד לקבץ הון, ודואג בשמירתו. וגם אינו עושה נדבה, ואינו מרחם על עניים. כן? אינו עושה נדבה, כי כל זה כמובן דברים שהם בגדר של הוצאות. גם אינו עושה נדבה ואינו מרחים על עניים, לא מאכיל ולא מלביש. כלומר, יש פה, כלומר, הוא כן מרע למעשה. אתה יודע, פה כבר הוא אומר שבעצם כן מרע. אבל איך הוא מרע? הוא לא נותן. כלומר, בצורה שלילית, לא חיובית. כן? הוא לא מרע לאנשים, הוא לא סוחר עליך רוצח. הוא פשוט לא נותן. אתה קיים וצריך, אבל הוא לא מבחין בך. כלומר, זה התעלמות. אבל הוא לא אקטיבי, הוא לא מרע לך באופן אקטיבי. אפילו זה עדיין בגדר של ניסיון. אפילו על זה אי אפשר לומר שהממון הוא עדיין לנקמה ולרעה. אף על פי שנגרמת פה רעה, בדרך של התעלמות, כן? והסחת הדעת מהנצרך לממונך.
אולי כן. הוא מקיים את הייעוד שלו.
לא מקיים, כן. זה ניסיון. אבל אנחנו רואים פה, תראה. איך אני יודע שזה ניסיון? איך אני יודע שעדיין הוא שקול ועומד בין טוב לרע? כי אם הוא היה באמת רע, הוא פשוט היה משתמש בממון כדי להזיק. עצם עובדה שהוא רק מתעלם מן העני ולא בז לו, כן? זה כבר מראה שהוא בניסיון, שיש בתוכו קונפליקט. כל המציאות שמתוארת כאן היא מציאות שמראה שיש בו ערבוביה, הוא בקליפת נוגה. יש פה ערבוביה של טוב ורע. כן? הטוב בא לידי ביטוי בזה שהוא לא מרע באופן אקטיבי, הרע בזה שהוא טרוד בממונו. אבל הדברים לא מוכרעים עד הסוף. לא מוכרעים עד הסוף. זה לגבי העשיר, העשיר בממון. יש אדם שהוא עשיר בחוכמה. אז אותו הרעיון. לגבי העשיר בחוכמה, וכן החכם. אם ישים רוב חוכמתו על עולם הזה, לתקן צרכיו, ואינו מתחכם לא לרעה ולא לטובה, אילו ודאי לניסיון הם. אם כן, גם חוכמה שמשמשת יותר לביסוס הקיום הפיזי, לתקן צרכיו, לגופו, לביתו, כן? אולי לצורכי החומר של העיר, כן? כן? גם זה, אבל הוא משתמש בחוכמה לא לייעוד, כן? האמיתי שלה, לתקן צרכיו, כן? אבל אינו מתחכם לרעה, לא משתמש בעצתו, בחוכמתו, כדי לייעץ עצות רעות להכשיל בני אדם, לא לרעה ולא לטובה, אלו ודאי לניסיון. אם ירצה, יכריע לכיוון זה. אם ירצה, יכריע לכיוון זה. אבל, ככלל, צריך לדעת שכל מצב של ניסיון, לפחות כפי שהוא מתואר כאן, הוא הליכה על חבל דק. הליכה על חבל דק לא טוב יותר מדי להישאר על החבל הדק. המצב שמתואר כאן הוא מצב רגיש, נזיל ושביר. כן? המצב הזה הוא כאילו מתואר כמצב סטטי. כן? הוא בניסיון. אבל המצב של הניסיון הוא לא מצב סטטי. המצב של ניסיון הוא גשר צר. אנחנו מרגישים פה כמה הוא צר. אנחנו מרגישים עד כמה קל ליפול לכיוון התהום מתוך מצב כזה. זאת אומרת, המעבר, המעבר מלא מרע לאיש באושרו, המעבר מלא מרע למרע, הוא יכול להיות מאוד מהיר. יכול להיות מהיר. זאת אומרת, מצב של ניסיון הוא דורש התבוננות. מה שנקרא בלשון הרפואה, מסוכן אבל יציב. מצב מסוכן בלשון הרפואה אבל יציב. מצב מסוכן אבל יציב מצריך תשומת לב ופיקוח תמידי, כי בכל רגע יכול להידרדר המצב. כן? קשה אבל יציב. זה מצב קשה, לא יודע אם לקרוא זה אבל יציב, אני חושב מה זה היציבות פה, כן? אבל המצב פה הוא קשה, אבל עדיין יש פה סיכוי. ואדם צריך לפקוח עיניו. ברגע שאדם מתעלם מהמורכבות של המצב הזה, וחושב שהדברים יסתדרו מעליהם, או שלנצח הוא יהיה במצב של ניסיון, הוא טועה. כי אם אתה לא לוקח את המוסרות לידיים בבחירה חופשית, יש הרבה כוחות שפועלים במציאות. גם כוחות חיצוניים, גם נפשיים של אחרים, גם מעשיים, שהם עשויים להכריע את מצב הניסיון הזה לצד הרע. אתה חייב להיות בעל בית פה. אתה חייב לתפוס את המצב המורכב הזה, כן? ולשלוט בו. אתה חייב להבין את משמעות הפסקה הזו. כלומר, כל אחד שמוצא את עצמו שייך להגדרה הזו בדברים מסוימים, הוא צריך להבין שאף אחד לא יושיע אותו מסביב. כן? לא, אסור לו לעזוב את המצב הרגיש הזה, להסתובב בלי מעיל בחוץ עם המצב הרגיש הזה. הוא חייב להיות מוגן, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מצב מסוכן, הוא מצב רגיש, זה מצב רגיש. צריך להכיר אותו, להיות מודע לו, ולעשות הכל כדי לעבור לצד של האחד לטובה מעת הקדוש ברוך הוא, להגיע למצב של לטובה. כן? לשאוף, לצאת מהאזור המסוכן של הניסיון, לאזור של ההכרעה לצד הטוב. ראי, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, זה הניסיון. חיים, מוות, שתיהם עומדים מול עיניך, שתיהם מקשקשים בתוכך, מתרוצצים בתוכך, ואתה מכריע, ובחרת בחיים. כלומר, שאתה מתעכב בבחירה, הסיכוי שטיפול המצב השלישי שאנחנו נראה אותו, נקמה, הוא סיכוי גדול. אתה יכול בקלות למצוא את עצמך, משתמש בממון כדי להרע בהמשך הדרך, או בחוכמה כדי להרע. לכן, אין לעמוד במצב הניסיון. אין לעמוד. לא טוב לעמוד. כן? לעשות איזושהי פעולה שמקדמת אותי לקראת הכרעה חיובית. כי אחרת אין ביטחון כלל וכלל, איפה אני אמצא את עצמי בסופו של רגע, בסופה של שעה, בסופו של יום. כן.
רב,
רשום
פה, אם השיב רוב חוכמתו אל העולם הזה ותכן צרכיו, מה אתה אומר אם השיב רוב חוכמתו אל העולם הזה?
אם מייסים, מה כתוב לך? מיישיב? מייסים. אם שם לב, כן? אם מייסים רוב חוכמתו, כלומר מייסים, משתמש. משתמש ברוב חוכמתו על עולם הזה.
הכל זה כלומר בשביל צרכים שלו ספציפיים?
כן, כן, רק בעניין הגוף. בעניין הגוף, מעטפת החיים. מעטפת החיים החיצוניים.
פה בעצם רוב נעלם נמצאים, לא?
נכון. נכון. רוב בני עדיין נמצאים בניסיון, נכון. בהחלט, רוב בני עדיין נמצאים בניסיון. הרבה הרבה תחומים. ורוב בני אדם, כן, שלא לוקחים את הניסיון הזה למקום של ניצחון, אז הם נפלים. נפלים. כן, לפירוש. מה? אין בעיה, לא, לא אמרתי שלא צריך לדאוג לעצמו. אומר, משים רוב חוכמתו על, רק על עולם הזה. מבין? רק על עולם הזה. הבעיה היא פה בשאלת המינון והאיזון בין הדברים. כן. מה אתה שואל?
מה
היחס?
לא, נגיד
אין לך כסף, ומי שרוצה להרבה את זה, איזה שאלה? קודם כל, אם אין לך כסף כדי להתקיים, אם אין לך כסף, כן? בשביל הצרכים הבסיסיים שלך, ודאי שאתה צריך לתרוח, לא להיות תרוד, אבל לתרוח בשביל הכסף הזה, להשיג אותו, זה ודאי דבר חשוב, אין בשום בעיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חס ושלום בחורבן העולם. כן? אבל אי אפשר להעמיד את הכל על הכסף. אתה מבין? יש גם כיסופים, לא רק כסף, אתה מבין? זאת אומרת, כסף הוא חשוב, אבל יש לו תפקיד מאוד מסוים. אתה לא יכול להפקיד בידיו של הכסף יותר מדי משימות. הכסף לא יכול להביא לך עושר. כן? הנפש לא תמלא, אתה מבין? אבל ברגע שאדם תולה את עיקר קיומו וביטחונו בממון, זה בעיה. על זה מדובר כאן. אם כן, אתה מזהה בתוכך הנטייה לחשוב שעל ידי ממון הרבה, סוף סוף יהיה לך טוב בחיים, סימן לא טוב. סימן לא טוב. סימן שלא מבין עניין. זה לניסיון. וסימן הנקמה, שיהיה בעל הממון, מזיק לאחרים בממונו. כלומר, פה ההתפתמות של השור, היא כבר נועדה בשביל מה? כדי לשחוט אותו. כלומר, שהאדם מגיע למצב שבו הממון מזיק לאחרים, בממונו הוא מזיק לאחרים, וזה למעשה, הוא כבר נוקם בעצמו. למה הוא נוקם בעצמו? כי הוא מאבד את זכות קיומו. הוא מאבד את זכות הקיום שלו. ברגע שהאדם הוא מזיק בחברה, שור המזיק ייסקל. כלומר, זה לא קורה מיד כמובן, ושערי תשובה פתוחים תמיד, והקדוש ברוך הוא ממתין לאדם הרבה, אבל פה אנחנו רואים בעצם איך האוכל שהאדם אוהב נוקם בו. אתה כל כך אוהב לאכול. בסוף האוכל ינקום בך כתאכל הרבה, עד שיתפוצץ לך הבטן שתקבל מחלה. זאת אומרת, זה נקרא נקמה. זה נקרא נקמה. שהממון בעצם גורם לאדם לעשות מעשים שמחריבים את יסודות קיומו. הוא מרע לאחרים. הוא נהפך גורם מזיק לסביבתו. כן? זה סוג של נקמה. זאת אומרת, ההכנה הנפשית שלו לממון, ההכנה הנפשית היא הכנה שלילית. מי מקבל את פני הממון? מי אצלו מקבל את פני הממון? המידות הרעות. מידת השנאה. מידת הנקמה. אלו המידות שמקדמות את פני הממון, משתמשות בו כדי להרחיב את גבולן. אז הממון הוא מעין נקמה. שיהיה בעל הממון מזיק לאחרים בממונו, הוא מתגאה בו. כלומר, הממון מוציא אותו ממקומו הראוי לו, את האדם, ומעמיד אותו למעלה למעלה מעל כולם. הוא כבר מאבד את מקומו בתוך הסדר העולמי. הוא פוסק להיות בורג במכונה, ובתור שכזה הוא עוזר לסגור מעגל. סגירת המעגל היא על ידי שכל אחד תופס את מקומו, ברגע שחסר רכיב אחד, או שרכיב לא נמצא במקומו המתאים, לא? תרף ומיד זה מפר כבר את כל זרימת השפע האלוקי בעולם. ברגע שהממון מגדיל אותך מעבר למקומך, מוציא אותך ממקומך הראוי ומושיב אותך במקום אחר, כבר הרכיב האלקטרוני לא נמצא במקום, במקום שהוא יהיה בשלב הזה, כן? במקום שהוא יהיה בקטע הזה, הוא נמצא בקטע אחר, ואז החשמל כבר לא עובר בתוך החוט הזה. אז ברגע שהממון גורם לך להתגאות, להתגבה ולהתרומם מעבר למקומך, ואינו עושה בו צדקה, ותרוד בו להתענג, כמו שאמר הכתוב, ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, ואומר, והיה כינור ונבל, טוף וחליל ויין משתיהם. כלומר, פה מה מתואר לנו? אם לפני כן בסימן הניסיון תואר לנו שמה? שהוא משתמש בממון בשביל צורכי העולם הזה, אבל לא להתענג. לא להתענג. צורכי העולם הזה. צורכי העולם הזה. זה עדיין ניסיון. פה כבר הדבר הוכרע לכיוון הרע.
כי...
מה? להתענג זה כבר שיקוע בתאווה. זה כבר שיקוע בתאווה.
תרוד בלהתענג.
תרוד בלהתענג, זה יותר חמור. שם הוא תרוד באסיפת ממון. פה הוא תרוד בלהתענג. כלומר, פה כבר הממון, כן? כן? הוא מוציא את הממון. אבל מה מוציא אותו? הוא מוציא אותו לתענוגות. פה הוא הפך את כוח הקניין לתענוג. הקניין פה, הכסף פה כבר, הוא זורם, כן? אל מרכזי התאווה שבנפש, כדי להביא אותם על סיפוקם. זה כבר נפילה גדולה. פה הוא כבר שוקע וטובע בתוך החומריות ממש. מתגאה בו ואינו עושה בו צדקה, ותרוד בו להתענג. כן? הוא מוציא את הכסף. וכמו שאמר הכתוב, ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון. ואומר, והיה כינור ונבל טוף וחליל, ויין משתיהם. אז יש פה שתי דברים. יש פה גם את הצון ואת הבקר, ויש פה גם את הכינור, הנבל, טוף וחליל ויין. זה שני כיווני התענוגות, כן? זה שני כיווני התענוגות שהרע מתפתח דרכם. זה שני המוליכים החזקים של הרע. כלומר, מדובר פה באדם שכולו מסור ופונה למלות את תאוותיו, אבל איך משתכללות התאוות? יש שני אופנים. האופן האחד זה הגברת התאווה החומרית באכילת בשר. כן? אבל ברגע שהתאווה הזו מגיעה לגבולה, איך אנחנו משדרגים אותה? באמצעות אומנות. חליל. טוב. כלומר, יש פה גיוס של כוחות רוחניים שבאמצעותם אפשר לשכלל את התאווה, הזלילה הגדולה. כן? זאת אומרת, כינור, נבל, טוף, חליל ויין, זה שדרוג התאוות באמצעות העברתם דרך החוויה הרגשית, הדמיונית, כן? הטריפ, כן? האילוזיה, היין. מה? די. לוקחים תאוות פשוטות, ובאמצעות השדרוג הדמיוני שלהם, מעניקים מימד חווייתי חדש. לגמרי. לגמרי. בצל אל היית, בצל אל, כל מיני מקומות כאילו ש... כן? לוקחים את ה... לוקחים את ה... כן? את האובייקטים, כן? לפעמים אובייקטים מיניים, ועושים אותם בצורה אומנותית.
נשימות.
בדרך כלל. בדרך כלל. בדרך כלל. בדרך כלל, אדם לא יכול להסתפק רק בהרוג בקר ושחות צון. הרוג בקר ושחות צון. אגב, כתוב פה הרוג. הרוג זה בלי שחיטה. אכילת נבלות. אבל אדם מרגיש שהוא לא בסדר. אז מה הוא עושה? הוא שוחט. הוא עושה על פי ההלכה. אבל הוא זולל. אחרי זה כבר לא מספיק לשחוט. הוא כבר צריך ללכת למקום הרבה הרבה יותר אצילי. אז הוא כבר לוקח את מי? את הכינור. כינור זה כלי מאוד אצילי. דוד המלך משתמש בכינור. אבל הוא משתמש בכינור לרקע, בתור רקע לדברים אחרים לגמרי. כן? כינור ונבל, טוף. הטוף עוזר קצת לטמטם אותנו קצת כדי שלא בדיוק נרגיש, כן? יש איזושהי אווירה של מיסוך. חליל, יש לו גם את האופי שלו. ויין משתיהם. היין הוא מעצים ומגביר, כן? את הטשטוש שבין השכל והדמיון, זה כוחו של היין. נכנס יין, יצא שוד, כן? ויין משתיהם. אם כן, אנחנו רואים פה את האופן שבו האדם בעצם שוקע בתוך הרע, באמצעות מיזוג מעניין מאוד של התאוות החומריות הפשוטות, כן? ובצירוף, בצירוף, כן? הכוח הרוחני שמשרת התאוות עליהם, מעלה אותם, מכפיל, משלש את כוחם. גם הכמותי וגם האיכותי. ולא ישלם ממנו חוק הקדוש ברוך. אין לריבונו של עולם חלק ולא נחלה בממון הזה, בחוכמה הזו. הכל בשבילי. הכל בשבילי. הכל רק כדי לבנות לעצמי במה. הכל רק כדי להדיח את הקדוש ברוך הוא משליטתו. אין לו חלק. לא בחוכמה שלי, לא באושר שלי. הכל בשבילי. אני ואפסי עוד. על זה נאמר, עושר שמור לבעליו לרעתו. זה שמור לרעתו. כן? העושר הזה מגדיל אותו, כמו שאמרנו, מעצים את הבחינה הפרטית שבו, את הפרטיות שבו. עושר שמור לבעליו לרעתו, אוכל עד שמתפוצץ. כי אין היחיד יכול להכיל גדולה כזו. זה כמו לקחת מישהו שאתמול היה תוראי, ולעשות אותו עכשיו מגד. מה זה שייך? הוא יתפוצץ תוך רגע אחד. הוא לא מסוגל לעמוד במשימות כאלה. מה זה שייך לו בכלל? זה נקרא עושר שמור לרעתו. הדבר הזה יכול להיות גם בתפקידים שבני אדם מקבלים, שאדם יושב לא על כיסאו המתאים, ואז הוא צריך למלא תפקיד, ולא מצליח למלא את התפקיד. זה גדול עליו. הנעליים של מי שישב בכיסא לפני כן, הן גדולות עליו. ואז מתחילים כל מיני מערכות של הסוואה. וכיוון שהוא רוצה להעמיד פנים שהוא ראוי לתפקיד, יש כל מיני הסוואות שיוצרות רושם, כאילו הוא ראוי לתפקיד. והמבין יבין. הלאה. על זה נאמר, עושר שמור לבעליו לרעתו. זה טוב לפעמים. צריך לדעת שבשעה שאדם לא נמצא במקומו המתאים, אז אלו שבאמת חוששים ופחדים מפניו, ידעו שהגיע את ישועתם. אוטוטו הוא נופל. אי אפשר להחזיק בצמרת, אם אתה לא שייך אליה, אי אפשר להחזיק. זה דבר שהוא בלתי שרי. עם כל התחבולות שבעולם. כל תפקיד, כל תפקיד, הוא צריך להלום את זה שמשמש בו. אם הוא לא מתאים, זה לא עובד. על זה נאמר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. וכן אם החכם, יערים לעשות רעות, ולא יעשה טוב, כמו שנאמר, חכמים המה להרע ולהיטיב. לא ידעו, למה לא ידעו להיטיב? מכיוון שמחשבתם לא מנסה לחשוף את הטוב. להיטיב לא ידעו. יש לך שכל, יש לך חוכמה, אבל במקום לצייר באמצעות השכל, במקום לקחת את המכחול המופלא הזה, ובאמצעותו לצייר אידיאלים של טוב, לצייר חסד מהו, ענווה מהי, לצייר את זה בתוך הגלריה הפנימית הזו שנקראת שכל, ובאמצעות הציורים האלו, כן? הציורים האלו, באמצעות הציורים האלו לעורר את הרצון. במקום זה, אתה משתמש בכוח המופלא הזה, שיש בו את היכולת לבקוע את קליפת העולם הזה, ולהתייצב מול מלאכים. זה כוח מופלא השכל, זה כוח נבדל. זה כוח שהוא כמו הליקופטר, הוא יכול להתרומם למקומות כל כך גבוהים ולהסתכל על המציאות ממקומות אחרים לגמרי. במקום להשתמש בשכל הנותן לשיח ובינה, להבדיל בין יום בין לילה, במקום זה, ולהיטיב לא ידעו. חכמים הם הלהרה, אפשר לקרוא את הפסוק בצורה כזו, חכמים הם הלהרה, את כל כוח חוכמתם, הם משתמשים בו כדי לצייר את הרע ואת כל אפשריותיו, אומנים ברוע, חכמים הם הלהרה, יש להם ארסנל שלם של מחשבות שליליות ותחבולות בלי סוף. עשיו, ניבעו מצפוניו, כל השקרים. אבא, איך מאסרים את המלח? איך מאסרים את התבן? איך מאסרים את המלח? כל הכוח השכלי העצום של אדום נלקח כדי, כן? לצייר אופנים ואפשרויות של רע. מתוך כך להיטיב לא ידעו. זאת אומרת, זה דבר גורם דבר. מכיוון שחכמים הם עלי הרע ומשכו את כל כוח החוכמה כדי לבצר את מעמדו של הרע בעולם, ממילא להיטיב לא ידעו. אז חוכמתו לא למכשול. כל שכן, כאשר הוא מסתכל, כל עוד הוא משתמש באושר בלבד להרע, ראינו, זה לא כל כך נורא, כי כמה יש כוח לחומר. אבל ברגע שהוא משדרג את כוח הממון באמצעות המחשבה, גם זה שייך למה שאמרנו מקודם, כן? הרוג, שחות, טוף, יין, חליל, כן, וכולי, אותו דבר גם פה. ברגע שהוא משדרג את עשיית הרע באמצעות החיבור שבין, כן, הון ושלטון, שבין ממון וחוכמה, אז הקטסטרופה היא גדולה. זה הנוסחה הקטלנית, כן, שהיא כבר מטביעה את האדם עמוק, עמוק בתוך הרע. אז ודאי וודאי שבמצב הזה, ארץ התקוממה לו. כלומר, פה זה כבר נקמה, כי פה כבר, במצב הזה, הוא כבר סנו, לא רק בעיני עצמו, אלא גם הבריות מסמנות אותו כארגון טרור. הטיפוס הזה הוא ארגון טרור, הוא מסוכן. הוא מסוכן. הוא מסוכן. כן. זו נקמה, זו נקמה גם לו ולנפשו, כי סוף סוף הוא נברא בצלם. ודאי וודאי שזה גם נקמה לו מצד שהחברה מתקוממת כנגדו. לכן המשכיל יעשה בממונו ובחוכמתו, כלומר אנחנו רוצים להיות שייכים דווקא לבחינה הראשונה של, כן, לטובה מעת הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להכריע את הניסיון כמו שאמרנו, אנחנו רוצים, חלילה, אם נכנסנו למצב השלישי של נקמה, אנחנו רוצים להתעלות ממנה למצב הניסיון, זה סדר ההתעלות. סדר ההתעלות הוא גם אם אדם נופל למטה למצב הנקמה חלילה בדבר מסוים ולו ב, כן, בבחינה מסוימת ובמצב הנקמה, משם אנחנו עולים אל מצב הניסיון, אל מצב שבו אנחנו שקולים בין רע לטוב, ומשם אנחנו עולים מדרגה נוספת להכרעה של בחרת בחיים. כן? בהדרגתיות. כל אחד לפי המצב שבו נמצא. אז לכן המשכיל. זו שאלה. זו שאלה. זו שאלה לגבי... מה זה שאלה? זאת אומרת, זו שאלה איך להבין את הרמב״ם, הכוונה, תשובת המשקל של הרמב״ם משמונה פרקים. אתה שואל בסדר היציאה מן המצב. בסדר היציאה, אם אדם נמצא במצב הנקמה, או ששמור לבעליו לרעתו, איך אנחנו מתחילים להתרומם ולצאת מזה? אגב, שאדם נמצא במצב של נקמה, על פי רוב היציאה משם היא לא יציאה שהוא עושה בבחירה חופשית של... רגע, אני במצב של נקמה, במצב שאושר אמור לרעתי. אז אני, זה לא הולך ככה. בדרך כלל, היציאה משם, זה על ידי, על ידי ההתנקשות שהמציאות מתנקשת בו. לא רק מתנגשת, אלא מתנקשת בו. כלומר, הוא, על ידי המצב של הנקמה, הוא בעצם יוצר מצב, כמו שאמרנו, של גאווה, שהוא יוצא ממקומו. וכתוצאה מזה שהוא יוצא ממקומו, הרכיבים, החוליות, בתוך, כן, הנוספות, הן מתקוממות כנגדו. עכשיו, אם הוא חזק מהם בגלל עושרו וחוכמתו, הוא מצליח לדחות את גזר הדין כביכול, כן? אבל הרבה דרכים למקום. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מחליט מתי הגיע הזמן לשים אותו מאחורי סורג ובריח, כן? או ליצור מצב של תאונה, כן? כלומר, הוא לא מסוגל להתקדם במצב כזה יותר, כן? כי המציאות לוחמת בו, לליצים שפטים נכונו, שפטים, זה השפטים. ואז הוא, מתוך השברון הזה, לב נבזה ונשבר אלוקים, תשב אנוש עד דקה, ותומר שוב בני אדם. כלומר, מתוך הדקה הזה, מתוך הדקה הזה, יש תקווה, יש סיכוי שיתחיל להתחדש יותר מחשבה של ענווה. יש סיכוי, יש סיכוי. כל רודפיה ישיגו בין המיצרים. כן? הוא מגיע למיצר כזה ששם רודפיו משיגים אותו, ואז הוא מתעשת. נותן לליבו, איך הגעתי למצב הזה? לפעמים הוא יכול להגיד, אולי במקום, אם היה לי 2 מיליון, לא היו תופסים אותי. היה לי רק 1 מיליון. יכול להיות שהוא יחזור לעוד הרפתקה של איסוף ממון וגיוס חוכמה לטובת פטנטים טובים יותר. אבל על פי רוב יש מצבי נפילה שאדם לא חוזר עוד לגאוותו, לאותה גאווה. כן? לאותה גאווה. יש מצבים שאדם אחרי נפילות כאלו, כן? הוא יכול גם להגיע לשברון לב עד כדי דיכאות ודיכאון, מה שנקרא. אבל זה לא המטרה. גם שהקדוש ברוך הוא שובר אותנו במצבים מסוימים שאנחנו נמצאים במצב של עושר שמור לרעתנו, ואנחנו נשברים, כן? אגב, שתבינו, השבירות האלו שאני מדבר עליהם כאן, שצריכים לשבור את האדם הזה מהסוג השלישי, הם דברים יומיומיים. זה לא שרכבת מתנגשת לו באוטו. לא צריך את זה. זה לא מדובר על זה. מדובר על כך אפילו שאדם מתגאה בחוכמתו, והוא בא להגיד דבר חוכמה ואומרים לו, שטויות אתה מדבר. אפילו זה מפלה נורית. כן? שמרדכי לא זע ולא נע לפני המן, זה טראומה נוראית. שפה כבר כל מצבו של המן מתברר. כלומר, מרגע זה מתחיל המהפך. מרגע שהמן הוא נכנס לזעזוע הזה, שמרדכי לא זע ולא קם בפניו, מרגע זה המן נשבר. פה זה מתחיל. זאת אומרת, מספיק שמישהו לא יעשה את רצונך. ואתה לא יכול להרע לו. אם אתה יכול להרע לו, אתה תראה לו. כן? אבל אם אתה לא יכול להרע לו, אם הוא בעמדה כזו שאתה לא יכול להרע לו, הוא גמר לך. עכשיו אתה מתחיל ליפול. כלומר, שאלה מה אתה עשה עם זה? אני אומר שוב, יכול להיות, יכול להיות, שהוא יביא את החבר'ה, חכה, פה אני אביא את החבר'ה שלי. ואז הוא יביא את החבר'ה, כן? יכול להיות, יש לו כל מיני קואליציות ועניינים, זה לא דבר פשוט. הרשעה היא דבר מורכב, היא דבר קשה, כן? כל אחד, ובחינת הרשעה שלו, זה דבר לא פשוט. אבל יש מצבים שהנפילה וההתפרקות הזו, היא לא משאירה לאדם ברירה. הוא פשוט צריך לעשות חשבון עולם מחדש.
אז אותו אדם שמתקן את המצב, נניח שאדם יש לו הרבה כסף, הוא מחזיק את זה כאושר לעצמו, אז התיקון, המצב של לתקן את זה, זה שאותו אדם יתחיל לתת צדקה, יתחיל לעזור, או שהוא פשוט מאוד יעזור למצב של איזשהו ניטרליות. זה מה שבעצם אני...
כן, כן.
זאת אומרת,
המהלך הבא שלו. אתה שואל ככה, אותו אדם שומר את האושר לעצמו ומשתמש בו להרע, משתמש בו להרע וכו' וכו'. אחרי המשבר שיבוא, ובו יבוא, לאן הוא צריך להתקדם משם, האם למצב של הניסיון, למצב האמצעי, או למצב הראשון. זה תלוי מאוד בדינמיקה שמתהוות בתוך הנפש באותה השעה. זה דבר שקשה מאוד לדעת. אנחנו רואים בעינינו, הרבה בעלי תשובה שמגיעים למקום הזה, והם הגיעו מתוך שברון, ואחזו בקצה השני. לפחות בתקופות הראשונות של החזרה בתשובה. אפשר למצוא אותם במנייני הוותיקין, אפשר למצוא אותם מאוד מסקפים את עצמם, מאוד מחמירים על עצמם, גם הסביבתם אגב. אפשר למצוא אותם בקוטם מפעם לפעם מתפללים, כן? כל מיני מניינים של חצות, תיקוני חצות וכן הלאה. זה דוגמה ל, כן? לאפו לכיוון השני. יש אנשים לעומתה, שמתוך שברון הלב הזה, נכנסו לבית המדרש, התחילו להתקין להם סדרים, כן? לא בלילות, בימים, כן? יש אני, כמו שצריך ששעות בלילה וכן הלאה, דרך האמצע, יותר דרך, יש כל מיני סגנונות, כל אחד נזרק משם לכיוון אחר, כן? אבל אני לא יכול להגיד שזה מה שהראשונים עושים זה רע. מה שאמרתי הראשונים, שמחמירים לעצמם. זה מה שצריך עכשיו כדי להתרחק ממקום הסכנה. להתרחק ממקום הסכנה. אולי זה מה שהם צריכים. זה מה שהם צריכים. כן? הם זקוקים לוודאות ולביטחון הזה שיש להם שייכות אל הקודש. יש שייכות אל הצד הטוב. כן? אז הם הולכים לשם, הם רצים לשם. אבל פי שעדיין הם לא מוכשרים לאחוז שם בתמידות, אבל משהו בה דוחף אותם להתבשמות הזו מהמדרגה העליונה. הם יצטרכו לרדת אחרונית אחרי זה, בטוח. כן? הם יצטרכו לרדת אחרונית, הם יצטרכו לשוב בענווה למדרגה שעליה הם דלגו, אבל יש ערך גם לקפיצה הזו. כן? יש ערך ליציאת מצרים בחיפזון. כן? היציאת החיפזון הזו יש לה ערך. כן? במצבים מסוימים. כן. כן? אנחנו מתלבטים פה, באמת מנסים להבין באמת מה... מה המשמעות המעשית של דברי הרמב״ם שאומר שכאשר אדם הוא הולך לקיצוניות אחת של הרע, הוא צריך ללכת לקיצוניות השנייה. ואמרנו שאכן יש אנשים שבאמת מקיימים באופן ספונטני, לא בגלל שהם קראו את הרמב״ם, בגלל שמשהו בתוך הנפש דוחף אותם לעוף לקצה השני. בלי לקרוא את הרמב״ם. זו שאלה. סוגיה כבדה. צריך להבין היטב, צריך ללמוד את הסוגיה הזו היטב. כן? צריך להבין את הסוגיה הזו היטב. לא הייתי רוצה כרגע לומר פחות סייד דברים. כן? זה כתוב ברמב״ם, במפורש כך. צריך כמובן גם לראות ולשקול כמה כוח יש לי לקיים את הדבר הזה. כמו שאומר הרב באורות התשובה, היה ראוי להטיש את כוח הגוף מאוד, אלא מצד האמת, היה ראוי להטיש את כוח הגוף. באמת, אם אנחנו לוקחים בחשבון בתוך איזה חטאים אנחנו נמצאים, ואם אנחנו רוצים לתקן את זה באמת, היה ראוי להטיש את כוח הגוף מאוד, כביכול להניש אותו. להניש אותו, הכוונה היא למנוע ממנו, כן, הרבה עונגים, כדי שיתחיל להתפתח איזון יותר בריא בין הרוח והחומר. אבל אומר הרב, היה ראוי, אלא שצריך לקחת בחשבון עד כמה יש לנו כוח. לדעתי בזה הרב כאילו עונה לרמב״ם. כאילו, יש הרבה פעמים מקומות ברב שהרב מתווכח עם אחרים, אבל הוא לא אומר את השם של הדעה, הוא לא אומר את השם של הדעה, מי אמר את הדעה. בדבר הזה שהרב אומר בורות התשובה, הוא יצא ידי חובת הרמב״ם בזה שהוא אומר, היה ראוי. אבל מיד הוא אומר שכל אחד צריך לשקול עד כמה כוח יש לו לעשות את פעולת ייבוש הביצה הזו. זו שאלה. זו התשובה. כן? באופן כללי, זו התשובה. עשויה להיות התשובה על דברי הרמב״ם. פרדוקסלי,
כי צריך את הענבה כבר כדי להגיד את זה.
זה פרדוקסלי, כי צריך את הענבה להגיד מה? לא, הוא שבור. אני מדבר עכשיו שהוא מצב של שבור. עכשיו אנחנו מדברים במצב של שבור. נקמה, נו. אנחנו מדברים במצב של שבור. הוא שבור עכשיו. הוא עומד שבור. עכשיו מה הוא עושה? מה הצעד הבא? גנבו לי את הכסף שם בניצה, נו. הייתי שם בניצה, גנבו לי את הכסף. עכשיו אני רץ ברחוב אחרי הערבי שגנב לי את הכסף. וצועק לו, אחמד, תן לי את הכסף. אני שבור לגמרי. לא נשאר לי כלום. עכשיו אני צריך לקבל החלטה מה אני עושה. צלצלתי, הרמתי טלפון לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, אני חוזר הביתה. מתוך השיוורון חזרתי לארץ ישראל. עכשיו, יכול להיות שמתוך השיוורון הייתי מחליט שעכשיו אני הולך לעבוד עוד כמה חודשים, אוסף את הכסף מחדש, אבל זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל. כן? הקש ששבר את גב הגמל. כל המחשבה של העזיבה של הארץ, כל המחשבה שהשתקעות בתרבות הגויים, המחשבה הזו, כן? ברגע שהיא מציתי איזשהו הליכה לקצה, כן? שניסיון לממש את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שבר אותי. הוא זימן את אותו ישמעאלי, גנב לי את כל הכסף, וזה בדיוק מה שהיה צריך כדי לשבור את כל מערכות הרגש שלי. לשבור את העקשנות שלי. באותו רגע הייתה לפני, היו לפני שתי אפשרויות. כן? או להתייאש טוטלית. אגב, תחושה קשה ביותר, שאתה עומד ברחוב, כן, איזה ברחוב שם, בניצה, ויורד עליך גשם, וקר לך, ואתה רודף כמו מטומטם אחרי הגנב, כן? ואתה מבין שבעצם איבדת את כל הכסף, ואתה אפילו לא זוכר איך להגיע חזרה למלון שהיית בו, ואתה עומד ככה בניצה, מי יכול לדמיין בכלל? ויש לך אחד משתי ברירות, או להתייאש טוטלית מהחיים, או פשוט לרוץ אבל מהר, לחק החם של אמא שלך, של אבא שלך, לחזור הביתה, להתחיל להתארגן על החיים. וזה מה שבחרתי לעשות. מה שבחרתי.
להתייאש מן החיים.
שאול היה בוחר להתייאש מן החיים. אני לא רואה שאתה מתייאש, שאול. שריך, שאול, שריך, שאול. שריך. טוב, אז בואו אנחנו נסיים את הפסקה פה, ואנחנו צריכים לעצור כבר. לכן המשכיל, הכי טוב, בוטאי, זה העסקה הכי מצוינת. לכן המשכיל יעשה בממונו וחמתו הטוב, לפי רוב ממונו וחכמתו, לפי רוב ממונו וחכמתו, לפי רוב הכלים שיש בידו, תמיד תמיד ישתמש בכלים בשביל תוכן אחד ויחידי, להרבות טוב, בן אדם ועצמו, בן אדם וזולתו, בן אדם ואלוקיו, להוסיף טוב בכל כיוון אפשרי, ויוסיף הכנעה ושפלות, תמיד התמסרות מוחלטת, כן? התבטלות בפני הרצון האלוקי, כל התבטלות כזו גורמת לתוספת כלים, כן? וכל כלי שבא, תרף ומיד זורם דרכו הרצון האלוקי, מכיוון שיש התבטלות ושפלות בפני הרצון העליון. ככל שהוא מוסיף יותר כלים, חוכמה ואושר, כך צריך יותר התבטלות. לעומת כל תוספת של חוכמה צריך יותר התבטלות. כי אם לא תהיה התבטלות, אז החוכמה עשויה להביא את הבן אדם למצב של גאווה. לכן זה תמיד הולך ביחד. ככל שהוא מוסיף יותר רוב ממון וחוכמה, כך יוסיף יותר הכנעה ושפלות. באופן זה, תמיד הוא יהיה בתוך מצב של תוכן וכלים, אור וכלים. האור זה רצון השם, הכלים זה ממון וחוכמה, ותמיד יהיה שילוב ויחס נכון ביניהם, כאשר מוסיפים הכנעה ושפלות. ויוסיף הכנעה ושפלות ולא יגביה ליבו, okay? מה שאני מציע פה באופן פשוט ופרקטי אגב, כדי שלא יישמע כזה, יוסיף הכנעה. למדת משהו, אמרת שיעור טוב, תוסיף הכנעה ושפלות. איך מוסיפים הכנעה ושפלות? ריבונו של עולם, תודה שזכית אותי להגיד את הדברים האלה. תודה לך. מספיק. מספיק. להגיד זה באופן אמיתי, אתה שמור. באיזה מידה? שמור. זה נקרא להוסיף הכנעה ושפלות. להוסיף שפלות זה לא, זה דברים שאין להם שיעור. אפילו קצת. אפילו הרבה. לא משנה. אבל ברגע שאתה זוכה להכיל משהו בתוכך, חוכמה או ממון, תכיר תודה. תפריש לצדקה מיד. תעשה פעולה. גם התורה מדריכה אותנו. כן? איך לחתוך בבשר החי של הממון כדי להרגיש את ההרגשה הזו של לא רק אני, גם אתה קיים. התורה מדריכה אותנו במצוות, תקנות חז"ל. יש הרבה הגנות, הרבה הדרכות שעוזרות לנו, כן? לא ליפול למקום הזה. להוסיף הכנעה ושפלות ולא יגבה ליבו, ולעולם ידאג שמה העושר הזה, כן? הוא שכרו. לעולם ידאג, זאת אומרת, עם כל המאמצים שהוא עושה להשתמש בממון הזה כדי להגדיל את הטוב, עדיין הוא צריך לדאוג שמה העושר הזה הוא שכרו. אתם מבינים מה הכוונה? שמה העושר הזה הוא שכרו, פירוש הדבר. למרות כל השתדלותי להשתמש בממון בשביל לעשות הטוב, אני תמיד צריך להיזהר, תמיד צריך להיזהר, ולזכור שכל הממון הזה לאן הוא צריך לזרום? לעולם הבא, לטוב. ושמה אני אשכח רגע אחד את העובדה הזו, ואז מה יהיה השכר שלי? הממון עצמו ולא התכלית שלו הוא מביא. זאת אומרת, הסיכוי או הסכנה שהממון הזה לא יזרום להטבה, שאני לא יהיה צינור, היא מאוד גדולה. לכן אדם צריך לדאוג. אפילו בשעה שהוא נותן לאחרים, הוא צריך לשים לב היטב. לא להפסיק את הזרימה של הממון. הממון צריך לזרום הלאה. החוכמה צריכה לזרום הלאה. לאן? לעשיית רצון השם. להגדיל את הטוב עד כמה שהדבר אפשרי. גאווה. כן. והוא מאותם שנאמר עליהם. ולעולם ידאג שהם העושר הזה הוא שכרו, וחלילה הוא מאותם שנאמר עליהם, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. שהוא משלם להם, כן? את שכרם, בעולם הזה, כן? השכר הזה, החומר הזה זה השכר שלך. אוי לבושה, השכר הזה זה השכר שלך. כן? לא אני מקבל שכר אחר, אני רוצה לקבל שכר שבעולם הזה אי אפשר לקבל אותו. רק בעולם הבא. אדם שהם משלמים את שכרו בעולם הזה, סימן שגם שכרו הוא חומרי. זה נקרא משלם אל פניו לעבידו, אל פניו בחייו. כן? כל מי שפעולתו היא עם אל, כל מי שפעולתו לשם שמיים, אי אפשר לשלם לשכרו בעולם הזה. כי העולם הזה לא יכול לסבול שכר גבוה כזה. אז בכל אופן, ונתתי מטר גשמכם בעיתו, אז מה זה? זה לא שכר? לא, זה כלים. מרבים לו כלים כדי שיוכל לקיים עוד מצוות. אבל לא משלמים לו שכרו. כל מה שנותנים לו בעולם הזה זה לא בגדר של שכר, זה רק בגדר של קטר. זה קטר כדי למשוך עוד למעלה. עוד למקום הגבוה, אבל את השכר הוא לא יקבל בעולם הזה, כי העולם הזה זה לא עולם של שכר, זה עולם של עבודה. בעולם הזה הוא יקבל כלי עבודה. בעולם הבא ובתחיית המתים, שם הוא יקבל את התוך של המעשים שלו, את הכוונה של שם שמיים, את זה הוא יקבל בעולם הבא. אז לכן הוא צריך תמיד לדאוג שמה משלמים לו שכרו בעולם הזה, שמה חלילה במהלך ההתקדמות הוא שכח למשוך את הדברים למקום הגבוה, והוא מסתמך ומתבסס רק על הממון, רק על אני ואפסי עוד, רק על מחשבת גדלות וגאווה. לאדם כזה משלמים שכר רק בעולם הזה. שידאג על כך. הדאגה הזו תעזור לו להיות על המשמר, כן? להיות על המשמר כדי תמיד להזרים את הדברים על ה וגבוה, ומשלב לשונה בפנה לבידו, וגם ידאג חכם שמרמורתם שנאמר עליהם, חכמים הם על הערה. גם החכם צריך להיות לו את הדאגות בהקשר המתאים לכישרונו זה. כן? גם ידאג החכם שמרמורתם שנאמר עליהם, חכמים הם על הערה. כלומר, תבדוק טוב טוב למה חוכמתך משמשת. אל תהיה שענן. כן? תבדוק, מדי פעם תבדוק לאן חוכמתך זורמת, מה היא מולידה, מה היא מצמיחה בעולם. חכמים הם על הערה ולהיטיב לידיו. וכל אדם חייב להתחכם ולהתבונן, להגיע בחוכמתו למעשים טובים, עד שאין כוח בחוכמתו להשיג יותר. אם כן, למצות את כוח מה שיש בו, כוח החוכמה שיש בו, הוא צריך למצות אותו עד תום. כמה שאפשר להפיק מן החוכמה הזו טוב, תשתמש. מעבר לזה לא באים אליך בטענות. למדת עוד פסוק בתורה, אתה כבר מסוגל לעשות עוד טוב. זה כאילו נוסף לאוצרך ולחשבונך עוד 1,000 שקל. כשאתה לומד עוד רעיון, יש לך עוד חוכמה, אתה כבר מחויב לפי תוספת החוכמה להצמיח מזה טוב. כי אין דבר חוכמה שאי אפשר להצמיח ממנו טוב. כל דבר חוכמה זה זרע שממנו צריכים כבר לצמוח כמה וכמה מעשים טובים. ואם דבר החוכמה הוא שמור לך כאן, ואתה לא זורע אותו בקרקע המתאימה, כלומר אותה קרקע שמצמיחה מעשים טובים, אז אתה לא משתמש בחוכמה למטרה שלה. אם אתה זורע אותה על קרקע התאוות, אז מצמיחה צמחים אחרים לגמרי. איזה צמחים? כמו שאמרנו מקודם. צמחים שלטובתי, לעצמי, להתענג, שחות, הרוג, יין, טופים, חליל. כן? אז כל אדם חייב להתחכם ולהתבונן, להגיע בחוכמתו למעשים טובים. חוכמה שווה מעשים טובים. חוכמה זה חומר גלם שבעזרתו יוצאים לפועל ונולדים מעשים טובים. כן? כמה חוכמה יש לך? איפה המעשים הטובים שיוצאים מזה? לא ברגע זה, אבל אתה עובד על זה שמהזרע הזה תצמח חיטה, כן? אתה עובד על זה? שאלה. תשאוף, להגיע בחוכמתו לעשות טובים, עד שאין כוח בחוכמתו להשיג יותר, כאשר נבדוק באוצרו בחשבון שלו, נראה שלא נשארה לו עוד פרוטה אחת. לא נשארה לו עוד פרוטה אחת, לכן הוא לא מייצר יותר מעשים טובים. פה לא באים אליו בטרוניה. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מכל אחד דורשים לקיים ולעשות מעשים טובים, לייצר טוב, לפי מידת החוכמה שיש בו. לא פחות ולא יותר. נעצור כאן.